שלמות עם רז חסון.
התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות ב-104.9 וב-105.3 FM, עוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה יוצאת לדרך. לי קוראים רז חסון ואיתי נמצאת כאן איה הוד, נטורופתית מהמרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה. שלום איה.
שלום.
מה נשמע?
מעולה.
יופי.
כיף לראות אותך שוב.
כיף לראות גם אותך, שוב ושוב ושוב. תגידי רגע, מה קורה לאנשים רגיזים שיש להם גם מאיר רגיז?
אז יש הרבה אנשים שהם לא רגיזים ויש להם מאיר רגיז, אבל כן, זה הנושא של השיחה שלנו היום. אנחנו הולכים היום לדבר על מאיר רגיז. בדרך כלל את הכותרת הזאת אנחנו מקבלים כשאנחנו הולכים לכל הבדיקות האפשריות ולא מוצאים שום דבר ואין לנו מה להם.
היום נותנים לכל אחד הבחנה כן. כזאת. אתה יש לך מאיר רגיז.
אני לא אוהבת את ההבחנה הזאת, כי יש סיבה לזה שהמאיר מתנהג ברגיזות.
כן. Okay,
תכף נגדיר מה זה.
מי מרגיז אותו? זהו,
בדיוק,
זאת השאלה.
אבל... זה פשוט כותרת שאנשים מקבלים כשלא מוצאים כלום ולא יודעים מה, אבל תמיד יש מה. תמיד יש שם מה. זה שלא מוצאים את הסיבה של למה מי מתנהג ככה לא אומרת שאין סיבה.
אוקיי. Okay.
אז בעצם, בתסמונת של מי רגיז, התנועתיות של המי פשוט לא סדירה. זה יכול להיות פעם היא מהירה, ואז יש שלשולים, ופעם היא פתאום איטית ויש עצירויות. אז אם, אם היא מהירה, אז המזון נדחף מאוד מהר למעיים וגורם להרבה גזים ונפיחות ושלשולים, ואם זה לאיטי, אז זה... נתקע.
אנחנו בעצם מדברים על התנועה הטבעית של המעיים.
הפריסטלטיקה.
כן, שבעצם כאילו מאפשרת את התנועה של הצואה, נכון?
נכון.
במורד המערכת המעי.
וזה מושפע ממערכת עצבים, כי כל המעי שלנו בעצם מעוצבב בעצבים. אז אם הפריסטלטיקה של המעי, התנועתיות של המעי לא עובד כמו שצריך, והיא רגיזה, זה מושפע גם ממערכת עצבים מן הסתם.
כן.
תכף נדבר על גורמים.
בטח.
בגדול יש שני סוגים של מאיר רגיז.
אוקיי.
יש את המאיר רגיז שהתופעה הדומיננטית זה עצירות. זאת אומרת,
אוקיי.
יש פעילות לא סדירה של המאי, אבל העצירות היא הדיווח העיקרי של אנשים, ויש כאבים חדים ופתאומיים, או מתמשכים. הרבה פעמים זה קשור לזה שהצועה בפנים, היא לא יוצאת החוצה.
אוקיי.
לפעמים זה מתחלף ב... יציאות רגילות ונורמליות, ואחרי יציאה בדרך כלל הכאב פוחת. לפעמים יש עם זה גם בחילות ודברים כאלה, ונפיחות וגזים כמו שאמרנו. ויש כן. את המאיר רגיז שהתופעה הדומיננטית זה דווקא שלשול, אוקיי? שלשול תוך כדי אכילה ומיד אחרי אכילה. זאת אומרת, בדרך כלל זה לא מופיע בלילה. השלשול שמופיע בלילה אנחנו דווקא נחשוד יותר בקוליטיס,
אוקיי.
או דברים כאלה, לא במאיר רגיז.
שזו בעצם מחלה דלקתית,
של
נכון?
המאיר.
של המאיים?
כן, כן. אנחנו נצטרך לעשות על זה תוכנית, בהחלט.
אנחנו נעשה ונרחיב, בוודאי.
אז יש מאיר רגיז שהשלשולים הם בדרך כלל ביום, הם לא בלילה, ויכול להיות גם כאב ונפיחות, ולחץ בפי הטבעת, חוסר שליטה על הסוגר, אוקיי?
חוסר שליטה, כלומר מה? בריחה ממש
כן,
של צואה?
כן, ממש.
אוקיי.
ושתדע לך שאנשים שסובלים ממאיר רגיז, זה לא רק סבל גופני. סבל הנפשי הוא בלתי יתואר. הם לא יכולים פתאום לצאת עם החבר'ה.
זה ממש עד כדי כך.
הם לא יכולים להרגיש בנוח להכניס משהו לגוף בלי לדעת עכשיו שאין להם שירותים צמודים, כי יש השלכה לכל דבר שנכנס לגוף.
וואה, זה ממש נורא, זה משבש לך את כל החיים.
כן.
אתה תמיד מחשב כל הזמן.
אני קוראת לזה חישובי אסלה.
זה חישובי אסלה,
כן.
זה מה המרחק שלך מהאסלה, כן. ככה אתה בעצם
כן.
מחשב את ה...
וככה אתה חי.
מתכנן את החיים.
זה פגיעה נפשית, זה פגיעה חברתית, זה פגיעה זוגית, זה פשוט פוגע בכל אורח החיים. אנשים לא מבינים כמה זה משמעותי וכמה אנשים עם רגיז סובלים.
זה נשמע נורא.
אז יש באמת כמה סימפטומים, והתדירות משתנה. זאת אומרת, יכול להיות שיש אנשים שיש להם תקופות ארוכות של רגיעה, ופתאום תקופות של המון התפרצויות.
ובמה זה תלוי?
במה שאתה אוכל, במצב הרגשי שלך.
זאת אומרת, כל דבר כזה יכול להשפיע על זה בקלות.
לגמרי.
אוקיי, אז איך זה נראה באמת?
זה יכול להיות התכווצויות, כאבי בטן, שבדרך כלל אמרתי שהם פוחתים אחרי יציאה, תחושה של נפיחות, שלשול ועצירות לסירוגין. צואה שיש בה, סליחה על התיאורים, כן?
לא רוצה...
שיש בה ריר, הצואה עצמה יכולה להיראות בצורה של כדורים, זה נקרא goat shit, מכיר את הקקיזים?
שזה כן,
כדורים?
שזה גללים כאלה.
בדיוק, אז זה יכול להיות בצורה כזאת, או שטוח כמו רצועות, ואתה יודע למה זה. בגלל שהמעי, הפריסטלטיקה, לא עובדת כמו שצריך, זה משנה את הצורה שהיציאה יוצאת בה.
אוקיי.
אז אם המעי עובד בצורה לא תקינה, ההתנועתיות שלו לא תקינה, זה משפיע...
זה פשוט יוצא ב...
בכדורים או ברצועות, או...
אוקיי.
כן, בצורה
אוקיי.
כזאת. אז יכול באמת להיות ריר מוגבר, גם אם עושים בדיקה פנימית קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה,
כן.
אז יכולים לראות ריר. בגסטרוסקופיה רואים ממש ריר במעי הגס.
אוקיי. שבמצב טבעי לא אמור
לא כזה, לא. המעי אמור להיות ורוד ויפה.
אוקיי.
אוקיי? חוסר תיאבון, הרבה פעמים זה בגלל הכאבים ותחושה של חוסר נוחות ונפיחות בבטן. חרדה ודיכאון בדרגות שונות יכולות להתלוות למאיר הגיז.
שזה מה? שזה,
שזה יכול להיות גם גורם וגם משפיע. גם...
זהו. זה, כן. זה משהו שבעצם קורה לרוב גם כתוצאה מהחיים יחד עם הדבר הזה.
לגמרי.
שמשבש אותנו לחלוטין.
וזה יכול לגרום לפלפיטציות, כלומר דפיקות לב מהירות, וזה יכול לגרום לעייפות וצ'ישות, זה הגיוני גם. זה יכול לעשות בחילות, גיוקים, גרפסים, לא בכך עם ריח, כן? גזים אמרנו, בעיות שינה. מאיר הגיז יכול לגרום לבעיות שינה. וזהו, ובדרך כלל, אם לא מוצאים שום ממצא רפואי שמעיד על משהו שקיים שם, אז נותנים את הכותרת. לפעמים זה יכול להתבטא גם בדחף פתאומי ללכת לשירותים, אבל בלי יכולת להתרוקן. Okay. זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה כאילו רוצה, אבל לא התרוקנת, או מצב שהתרוקנת, זה נקרא טניזמוס.
טניזמוס.
שהתרוקנת, אבל אתה יוצא בתחושה שלא יצא הכל, שלא התרוקנת עד הסוף. זו תחושה איומה.
תחושה סיפוק הזה, כן. אתה מרגיש שאתה
אין עדיין... אין את ההתרוקנות המלאה הזאת, וזו תחושה איומה.
זה נשמע היום.
היום. אני מניחה שכל אחד בשלב כזה או אחר בחיים שלא חווה את זה, אבל אנשים עם מאיר הגיז חווים את זה הרבה, וזה נורא קשה.
אנחנו מדברים באמת על מצב שהוא קרוב לכרוני. כן. כלומר, הם חיים את זה ממש יום-יום.
לגמרי, לגמרי.
אוקיי.
אז דברים שצריך לשלול אם יש סימפטומים של מאיר רגיז, זה כמובן, כמו שאמרנו קודם, מחלות מאיר דלקתיות, כמו קוליטיס קיבית, כמו קרון, גסטריטיס.
זהו, קוליטיס וקרון, השמות שלהם נקשרים בבעיות של מאיר רגיז, שגם מכונה IBS, נכון?
כן.
כאילו ההבחנה של IBS זה בעצם מאיר רגיז, זה אותו דבר?
מחלות מאיר דלקתיות זה IBD, ו-IBS זה המאיר רגיז, ו... אם יש מחלות מעי דלקתיות, הטיפול הוא אחר מטיפול ב-IBS.
אוקיי, זאת אומרת, מה החוקיות בעניין הזה? אם יש לך IBS, אתה בסיכון גבוה יותר לחטוף IBD ולהפך?
קשה לי להגיד, אני לא יודעת.
אוקיי.
אני לא יודעת.
זאת אומרת, אין איזושהי הבחנה חד משמעית בעניין הזה.
אני רק יודעת שאם יש לך תסמינים של מעי רגיז, אתה חייב לשלול קודם כל שאין לך מחלות מעי דלקתיות, שדרך אגב גם דוורטיקוליטיס,
כן.
שזה מחלת הסעיפים, יש ממש סעיפים כאלה בתוך המעי, ואוכל נכנס שם בפנים, ויכול okay. לגרום לדלקתיות. או כל מחלה זיהומית כתוצאה מהמבות, או מטפילים, או הליקובקטר, או קנדידה, זה דברים שצריכים לשלול, אוקיי?
Okay? כן.
גורמים אפשריים יכולים להיות לתסמונת מעי רגיז, אנשים, כמו שאמרתי, הרופאים אומרים, שום דבר לא שם, אין כלום, אז בוא ניתן לך את הכותרת הזאת, אבל יש סיבה לזה שהמעי מתרגז. ומתנהג כמו שאמרנו.
מה יכול להרגיז כבר את המעי? המעי זה אחד הדברים שהכל מגיע אליו אחרון.
כן.
אז זאת אומרת, יכולת להדליק בינתיים את הקיבה ואת הכבד, כל כך הרבה דברים, והכל בסדר עד שזה מגיע למעיים.
זה תלוי איך אתה מסתכל על זה, כי אם אתה מבין שהמעיים מושפעות מפעילות עצבית, אז אם יש פגיעה בעצבים ששולטים ביכולת של ההתכווצות של שרירי מערכת עיכול, אז... זה לא קשור ל...
זה בכלל לא קשור לתהליך שהמזון עובר,
בדיוק.
אלא המזון רק כשהוא מגיע לאזור הבעייתי, נכון. אז הוא מתחיל להראות בעיות.
אז אם יש בעיה במערכת העצבית, או המערכת הצבים המרכזית ששולטת על המעי הגס, אז מן הסתם זה יכול להיות גורם. הרבה פעמים התרופות שרופאים נותנים היום זה תרופות הרגעה, או תרופות פסיכיאטריות, לטפל במעי רגיז בכלל, בגלל ההבנה שזה משהו שיכול להיות קשור לעצבי.
כן.
אוקיי? Okay? יש השערה אחרת שהגורם הוא בכלל הורמונליים, ובגלל זה נשים נוטות לסבול יותר ממעי רגיז מאשר גברים, ולסימפטומים יש נטייה להחמיר בימים של המחזור. לפעמים הטריגרים הם מזונות מסוימים, אי-סבילות ללקטוז, לפרוקטוז, רגישות לגלוטן וכולי, שצריך לטפל בזה ולשלול את זה קודם כל. יש כאלה שחושבים שזה קשור למצב אוטואימוני בכלל, שהגוף תוקף את עצמו.
שזה מאוד הגיוני, זאת אומרת, ברמה הכללית, כשאתה חושב על זה, כי זה נשמע כמו איזשהו ליקוי שהגוף עצמו יוצר.
כן. יש גם דברים שקשורים למעי רגיז אחרי זיהום. למשל, היה מחקר שהראה שאנשים...
מה זאת אומרת אחרי זיהום? אחרי זיהום כללי?
לא, למשל דיזנטריה. יש מחקר okay. שהראה ש...
זיהום בדרכי העיכול.
כן, שהיה דיזנטריה חיידקית, והיא העלתה משמעותית את הסיכון לפתח בעתיד את התסמונת מעי רגיז. כן. אז יכול להיות, לשאלה הקודמת שלך, שבאמת יכול להיות שאנשים שיש להם IBD, מחלות מעי דלקתיות, הסיכוי שלהם למעי רגיז הוא יותר גדול.
לפתח את זה הוא יותר גדול. כן.
Okay. דרך אגב, בצורה מפתיעה, גם משקל לידה.
משקל לידה? נמוך.
כן, משקל לידה נמוך מ-2.5 קילו, יש מחקרים שהראו שזה יכול לנבא מאיר רגיז בעתיד.
בעתיד?
כן, כן.
וואו.
בשנת 1967 היה מחקר, הוא נמשך 12 שנים.
מחקר ממש
כן.
מקיף.
הוא מאוד מקיף, גם כמות האנשים שנבדקו היא מאוד מכובדת. זה היה 3,300 זוגות תאומים זהים ולא זהים. ונמצא שמי שנולד במשקל לידה נמוך מ-2.5 קילו, היה בסיכון גבוה יותר לפתח IBS. לא כל כך הצליחו להעריך מספרית עד כמה הסיכון לזה גבוה, אבל הם הצליחו להעריך אותו בתינוקות שלמשל נולדו מתחת לקילו וחצי. זאת אומרת, תינוקות שנולדו מתחת לקילו וחצי, הסיכוי שלהם עמד על פי 2.5 ללקוט בתסמונת מאיר רגיז, בהשוואה לתינוקות שנולדו במשקל תקין.
וואו.
חושבים שאולי יש לזה קשר, לזה שהם... ההתפתחות של מערכת העיכול לא הייתה...
לא הייתה בשלה מספיק.
כן, לא הושלמה כמו שצריך.
אוקיי. Okay.
שיש כאן גם מעורבות של משהו גנטי. וגם אני מניחה שזה קשור למצב הסטרס שהתינוקות האלה היו בהם, הם מוצאו מהרחם ואינקובטור והמון סטרס.
אוקיי, okay, זה... אז חוץ מהטיפול הרגשי והנפשי, קודם כל זה משהו גנטי?
אני לא יודעת להגיד. אני לא יודעת להגיד, לפעמים הגורמים הם שילוב של כל מיני דברים ביחד, לא כן. רק משהו אחד ספציפי. אבל אני מניחה שאם יש, אני רואה את זה גם, שיש בעיות עיכול במשפחה, בין אם זה מאיר רגיז או בין אם לא, אני רואה שזה עובר מדור לדור.
אז חוץ מתרופות פסיכיאטריות נניח, איך ברפואה הקונבנציונלית מטפלים בזה, אחרי שרופאים באמת מחלקים את התואר הזה כמעט לכל אחד שמגיע עם תסמין וחצי, מה בכל זאת עושים עם זה? יש טיפול תרופתי אחר?
הטיפול...
קצת פחות אגרסיבי מתרופות פסיכיאטריות?
אז קודם כל באמת יש תרופות להרגעה, וגם יש את התרופות הסימפטומטיות. כאילו, יש לך התכווצות, ניתן לך תרופה שתמנע את ההתכווצות במעי. יש לך שלשול, ניתן לך משהו שימנע את השלשול. יש לך צירות, ניתן לך משלשלים. יש לך... זה פשוט משהו שהוא טיפול סימפטומטי. אז זה מה שהרפואה הקונבנציונלית מציעה. לפעמים זה עובד מדהים, ולפעמים זה לא עושה שום דבר.
אוקיי.
Okay. מבחינת הסיבות להתפרצות, זה מאוד מעניין שאחוז מאוד גבוה ממי שסובל מדווח על אי-סבילות למזון.
זאת אומרת שמה שאם אני אלרגי או רגיש לגלוטן, אז יש סיכוי שאני אפתח...
כן, אבל לא רק זה, לפעמים זה דברים קטנים, כמו אנשים שרגישים למשפחת המצליבים, שעושים להם הרבה גזים, אנשים שנגיד אוכלו ברוקולי, קרובית, קרוב, קולורבי... זה יכול לגרום להם...
מה זאת אומרת? אבל קרוב לא עושה גזים לכולם?
לא.
אני צריך להיות רגיש במידה מסוימת
כן,
לקרוב?
כן,
באמת?
יש...
באמת?
כן,
וחומוס יש... ודברים כאלה?
אני מכירה להם... המון אנשים שקרוב עושה להם נפלא. לא עושה להם גזים בכלל, שום דבר.
וחומוס?
גם.
גם?
גם.
אז אין פה חוקיות בעניין הזה.
ממש לא.
זאת אומרת, אתה יכול לאכול שועית, וממש לא בטוח שאתה תפתח מזה גזים בטירוף.
נכון, ויש אנשים שהם רגישים לעודף שומניות במזון, אם אוכלו גלידות שמנות, או מיונז, או חמאה, או מרגרינה, או בשר אדום, דברים שיש בהם המון שומן, זה יכול לעורר...
ואז הם כן יתחילו.
כן.
אוקיי.
גם אלכוהול וקפאין ודברים ממריצים כאלה יכולים לגרום להתפרצות. דרך אגב, סיבים תזונתיים, שבדרך כלל אומרים שהם חשובים לתנועתיות הפעילה של המעי וכו', וזה חשוב לפעילות תקינה, אז לפעמים חוסר בסיבים במיוחד אלה שהם מסיסים במים, יכול לגרום להתפרצות. אלה שנמצאים בשיבולת שועל וכו'. אז המעי יצטרך להתאמץ יותר, לדחוף את המזון. בגלל שהם...
כי סיבים, התפקיד שלהם בעצם זה לעזור בעצם למעיים, נכון? לגלגל את ה... להחליק את הצועה, לקדם אותה במסלול ה... התקין שלה.
כן. וגם, אתה יודע, כל מה שמדברים הם על קנדידה. קנדידה זה מועמדת נהדרת
בשביל... שגם על קנדידה אנחנו נדבר באחת התוכניות,
כן.
אבל מה התרומה שלה באמת ל-IBS?
קנדידה תורמת לכל דבר. היא תעשה אותך...
כל דבר רע,
היא יכולה לתרום. לכל דבר. גם מערכת עיכול היא פוגעת בה, גם במערכת עצבים. אנשים שיש להם קנדידה מרגישים הרבה פעמים מאוד פתיל קצר, עצבניים, היא משפיעה על הכל. אין דבר שקנדידה לא מושפעת, לא משפיעה עליו.
אז אולי בכלל יש לי קנדידה גם.
דרך אגב, זה משהו שאני אף פעם לא מטפלת בו, עד שלא מראים לי שחור על גבי לבן שהיא קיימת. אני לא אוהבת עכשיו לגרום לבן אדם להוציא, להשקיע בתזונה מאוד קיצונית, או להוציא כסף על מוצרים כאלה ואחרים, לפני שהוא הוכיח לי שבאמת
יש
קנדידה. כי התסמינים של קנדידה יכולים להיות כתוצאה מהרבה דברים אחרים, וזה לא קנדידה.
אוקיי.
אז עד שלא מוכיחים את זה, והבדיקה המועדפת היא בדיקת צואה, לא בדיקת דם,
אוקיי.
אז אני לא מטפלת. אני רוצה לראות שבאמת אכן יש קנדידה.
טוב, אז אנחנו נרחיב על זה בתוכנית אחרת.
כן. אז באמת כשאנחנו רוצים לטפל, אז אנחנו נשלב גם עניין של הסבר. Okay. נורא מרגיע לדעת מה קורה. זה, שוב, זה משפיע על
זה
כל...
זה נותן לך שליטה גם, אתה כן. מרגיש מעורב, זה לא משהו שפשוט ניחת עליך, ואתה פשוט צריך להתנהל בתקווה שפתאום,
נכון.
לא יודע, תצא מבלנס.
אני חייבת לציין שיש הרבה אנשים ממאי רגיז ששום דבר מבחינה תזונתית לא יכול לעזור להם. שהם לא יכולים להכניס כלום, אוי. שום דבר לא עובר. הם לא יכולים אפילו אורז. כן, הם לא יכולים אפילו לאכול אורז. כל דבר שהם יכניסו לגוף, לא משנה מה זה, אפילו מים, מי יתרגז. במצבים כאלה, אני בכלל לא מתחילה טיפול תזונתי. הטיפול הראשוני שצריך להיות, הוא במערכת עצבים, גוף נפש. זה יכול להיות מדיטציות, אני אשלח אותם לטיולים בטבע ולעשות תערקה, ללכת יחפים בחוץ, אני אעשה להם דמיון מודרך, אני אעשה להם נשימות, אני אשלח אותם ליוגה, כל שיטת הרפאיה אפשרית שמתאימה להם והם חושבים שיכולה להיות להם טובה, זה מה שאני אבחר לתת להם כדי להתחיל. כאחרת בכלל אני לא יכולה להתחיל לעבוד עם התזונה, כי כל דבר הם מגיבים אליו ברגיזות.
אוקיי.
אז אין טעם להתחיל בכלל עם תזונה. וכמובן, צמחי מרפא.
צמחי מרפא.
שאני מקטלגת את זה לקבוצות.
אוקיי.
יש את הצמחים האסטריג'נטיים, שהם בעצם מקבצים, מקטינים את ההפרשות, את הריריות הזאת, אז זה משפחה אחת. צמחים אדפטוגנים. אדפטוגן זה צמח מרים, זה צמח מחזק. הוא מחזק את המערכת החיסון, זה יכול להיות צמחים כמו אסטרגלוס, אשווגנדה, זה וויטניה, ג'ינסינג סיבירי, צמחים אדפטוגנים. אני אוהבת את הצמחים האדפטוגנים, הם מהווים חלק מאוד נכבד מהטיפול.
ואת כל אלה ברגע שהתייעצת עם נטורופט והוא אמר לך מה מתאים לך, אתה הולך לחנות טבע ושם אתה מוצא את כולם?
כן, אבל אתה צריך שילוב של כמה צמחים בפורמולה.
צריכה להיות פורמולה שלמה בעניין הזה.
יש את הצמחים האלטרנטיביים, לא אלטרנטיביים, אלטרטיביים. הם מחזירים בהדרגה את הגוף לפעילות התקינה, הם משנים תהליכים מטאבוליים בגוף, הם מאפשרים לרקמות להתמודד באופן מוצלח יותר, מגבירים את הויטליות, מכירים אותם גם בשם מנקי דם.
כן.
אוקיי? יש את הצמחים החשובים ביותר, שזה צמחים כבדיים, יש להם השפעה על פעילות כבד. אנחנו מחשיבים את הכבד כחלק ממערכת עיכול. מערכת עיכול זה לא רק מעיים, מערכת עיכול זה כסמרה, מערכת עיכול זה לבלב, מערכת עיכול זה כבד, מערכת עיכול זה כל כך הרבה דברים.
טחול. נכון, כי הוא בעצם, בוא נגיד, הכבד, התרומה שלו, זה בעצם מיצי המרה, נכון? שהוא מייצר אותם, אבל הם מאוחסנים בכיס המרה, נכון? נכון. כיס המרה רק שומר אותם נכון. אצלו.
אז מערכת עיכול זה מערכת מאוד גדולה. Mm-hmm. היא לא מסתכמת רק בצינור מעי.
כן.
אוקיי? יש את הצמחים האנטיספזמוטיים, כלומר, הנוגדי התכווצויות שמונעים ומקילים על הוויטות. זה יכול להיות נענה, מנטה, אפילו קמומיל, דברים מרפים.
אוקיי. Okay. שהם טובים רק למי שלא סובל משלשולים, או שאני טועה.
כן, שוב, הצמחים צריכים להיות באמת מותאמים לבן אדם.
זאת אומרת, זה לפי הסימפטום שלך. לגמרי. זאת אומרת, זה מאוד תלוי איזה סוג של IBS, ולפי זה גוזרים את התוספים, כי אם מתאימים לך דברים לא זה, זה יכול להחריף את הבעיה בכלל.
לגמרי. וכמובן, okay. המשפחה של הצמחים המרגיעים. אני מאוד, הקמומין למשל, הוא צמח מרגיע, אבל הוא מאוד ספציפי מרגיע גם למעי. אז זה צמח שאני אוהב להשתמש בו, גם המליסה היא כזאת.
זאת אומרת, כשכואבת הבטן ואומרת לך, קח תה קמומיל, זה לא סתם. זה לא סתם.
למרות שאני משתמש, כן, למרות שאני משתמשת גם בצמחים מרגיעים שלא קשורים רק למה ספציפית למעי, כמו פסיפלורה, ודברים שמרגיעים את המערכת העצבית הכללית.
כן.
שזה מאוד עוזר לנו. יש את הצמחים שתומכים במערכת העצבים, מזינים אותה, מרגיעים אותה. כל הדברים האלה זה, אני משלבת בפורמולה אחת שמותאמת, כמו כפפה של יד, לבן אדם.
אוקיי.
אז יש בדרך כלל אצלי טיפול מאוד ספציפי תזונתי למעי רגיז, וזה אלימינציה.
זאת אומרת שאת
שאנחנו מורידים את כל המזונות.
קודם מורידים את הכל. הכל,
מורידים הכל, ובמשך כמה ימים אוכלים משהו מאוד מאוד מונוטוני, משעמם ומסוים.
אוקיי.
כי אתם קודם כל בוא תרגע. להגיד למעי, בוא תרגע. בוא תתחיל תהליך שיקום. תרגע.
אוקיי. אנחנו רואים שאתה עצבני, כן. אנחנו נרגיע אותך קצת.
נרגיע אותך עם בסדר. צמחים, ולא ניתן לך הרבה דברים לאכול. אתה תהיה תאכל מאוד מונוטוני, מאוד משעמם. אוקיי. נרגיע אותך, לא ניתן לך דברים שקשים לעיכול, דברים מאוד רגועים.
לא מאתגרים אותך.
בכלל לא.
עושים לך ספה.
כן.
אוקיי.
עכשיו, לאט לאט, ככל שהתהליך מתקדם, מתחילים בהדרגה מאוד להוסיף מזונות לתפריט. אז קודם כל המעי הוא גם נח, וגם אנחנו מתחילים לראות את התגובה שלו למזונות שמצטרפים, באלימינציה הזאת.
כן.
ואם פתאום הוא משתולל כי הוספנו לו, לא יודעת מה, עדשים, אז אנחנו יודעים, אוקיי, זה כרגע לא מתאים עדיין. אז אנחנו מורידים את העדשים, חוזרים לאיזה בייסיק נוח, ומשם הם מנסים דברים נוספים.
וזה לרוב סוג של מזון פרטני או קבוצה של מזון?
זה מזון פרטני.
פרטני. זאת אומרת, הדשים כהדשים, הוא לא מסוגל לסט, ניתן לו עוד דברים אחרים חוץ מהדשים.
נכון, נכון. וזה מאוד משתנה בפרק זמן שצריך. למשל, יש אנשים שעוברים את התהליך הזה במשך שבוע, שבועיים, ויש כאלה שעוברים את התהליך הזה במשך חודש, חודשיים. וברגע שהמעי נרגע, אחרי זה הוא כן יכול לסט מזונות שקודם לא היו עוברים טוב, שלא היו עוברים בהצלחה.
אוקיי.
אני, איך שאני מסתכלת על זה, צמחים ותזונה, כשמדובר במעי רגיז, זה רק 50% מהטיפול. ואני לארג'ית פה, כשאני אומרת 50% מהטיפול. כי אני באמת מאמינה שמעי רגיז מושפע ממצב רגשי, נפשי, מנטלי.
אנחנו יודעים את זה גם ברמה, נקרא לזה, השגרתית והלא כרונית, בקרב אנשים שלא סובלים מ-IBS by definition.
נכון.
שלפני מבחן או דברים כאלה, ופתאום יש לך שלשול ואתה מתרגש, או פתאום בתקופה מאוד לחוצה של בחינות, יש לך עצירות מטורפת.
נכון.
אז תארו לכם מצב כזה שהוא בעצם אלה החיים שלכם.
נכון.
נכון? אלה החיים שלכם. יש לכם כל הזמן שלשול, כי אתם מושפעים מכל דבר הכי קטן שבעצם נכלל בשגרה שלכם.
בגלל
נכון?
שמעי רגיז זה משהו שהוא כל כך קשור למערכת עצבית של העיכול, אז אני באמת מאמינה שהטיפול חייב להיות עצבי, רגשי, נפשי, ובדברים האלה הוא מאוד מושפע. הייתה לי פעם מטופלת שסבלה ממעי רגיז, עשינו את האלימינציה, זה קצת הקל, אבל לא הרבה. היא כמובן הגיעה אליי אחרי שהיא ניסתה כל טיפול קונבנציונלי ולא קונבנציונלי.
כן.
וניסיתי לשכנע אותה, להיכנס איתי לתחום יותר של גוף נפש, והיא לא כל כך הייתה בעניין, כי היא ראתה בזה משהו מאוד רוחני ולא לא כל כך התחברה. והיא הלכה.
אוקיי.
ואחרי שנה היא חזרה. והיא אומרת, את יודעת מה, עכשיו אני מוכנה. ונכנסנו לאיזשהו סשן של דמיון מודרך, השקטנו את המחשבות, הרגענו, הבאנו את המוח ככה לגלי אלפא, ואפשר היה לדבר עם התת מודע. ומסתבר שהיה לה אישו מאוד רציני עם אח שלה, וזה היה מאוד טראומטי. והיא שכחה מזה. דרך אגב, היחסים שלה עם אח שלה לא היו עדיין טובים, אבל היא שכחה את המקרה הספציפי הזה, וזה פשוט השפיע עליה. וברגע שטיפלנו בזה ספציפית, המעיים הסתדרו כמו קסם בימים בודדים.
אז שוב מדהים הקשר הזה בין מדהים, גוף לנפש, מדהים. באיזה ביטוי, אפילו מיידי.
זה היה מיידי. זה היה מיידי, ואחרי שהיא עברה שנים של טיפולים ושום דבר
כן,
לא עזר.
כן, זה דברים שאתה יכול לסחוב איתך שנים.
אבל לא כל אחד מסכים להיפתח למקומות האלה.
ולא לדעת על מה
האלה.
אתה נש... כן,
לא
כן.
לא כל זה... אחד, זה כמו תיבת פנדורה שאתה לא רוצה לפתוח.
טוב, יש כאלה, עוד פעם אומרים, לא טוב לשמור סודות, או לא טוב לשמור מועקות בבטן. אז יש לזה גם ביטוי פיזי. אם אתה תשמור את זה בבטן, זה...
לגמרי, ואנחנו חיים בתקופה וזמנים מאוד קשים, בייחוד בארץ. רבים עסוקים בהישרדות כלכלית ובחיים בסטרס.
אנחנו מדברים על מעי רגיז, אנחנו אומה רגיזה, באופן כללי.
אפשר להגיד את זה ככה. אנחנו לא תמיד מוצאים זמן לעצור ככה כמה דקות ביום, להירגע, לנשום, להתבונן בפנים. אנחנו כל הזמן על היפר. אז המרוץ הזה לפעמים, וחוסר השקט הזה, יכול מאוד לתרום למעי הרגיז. אז לפעמים מספיק כמה דקות ביום לעצור. דרך אגב, בטיפולים שלי אני גם מבקשת מאנשים, אנחנו עושים שיחות עם המעי.
שיחות
עם המעי, כן. אנחנו
מה?
ממש
שיחות
עושים...
שיחות בקול?
כן, אנחנו עושים למעי האנשה.
אוקיי.
ואנחנו יכולים לתת לו איזשהו דמות, שהיא מייצגת את המעי, ואנחנו פשוט מתחילים לנהל... תוך כדי דמיון מודרך ובמדיטציה, אנחנו מתחילים לנהל דו-שיח עם המעי, והדברים שהמעי אומר, זה ליפול על הרצפה.
מה למשל?
זה דברים שמוציאים מהתת מודע, למשל...
מה למשל? מה מעי יכול להגיד?
וואי, הייתה לי מטופלת שהמעי שלה אמר לה שהוא רגיז כי הוא שומר עליה.
וואו.
הוא שומר עליה.
זה מעניין.
הוא מגן עליה. כי אם הוא לא יתרגז, היא תצטרך להתמודד עם משהו הרבה יותר גרוע. אז okay. הוא שם השומר שלה, הוא כל הזמן מזכיר לה את המעי, כדי שהיא עכשיו תתמקד בלטפל במעיים, אז הוא מגן עליהם ממשהו אחר.
אוקיי.
Okay. יש דברים ש...
וואי, ואנשים אומרים את זה בקטע לא לגמרי מודע,
לא,
נכון?
לא, זה מתוך הטיפול בדמיון מודרך, כשהמוח מדבר, כן. כשהגלים זה גלי אלפא במוח, ומדברים מהתת מודע. זה
מדהים.
לא זה, אבל הם זוכרים את הכל.
מדהים.
כן.
מדהים, מה עוד?
המעיים יודעות לדבר. כל איבר בגוף שלנו למעשה יודע לדבר, וברגע שעושים לו אנשה, אז אפשר לנהל איתו שיח. אפשר לטפל גם בטכניקה שנקרא טכניקת EFT, שזה...
EFT.
Emotional Freedom Technique.
אוקיי.
שהיא טכניקה שעובדת מאוד מהר, זה כמו דיקור, אבל בלי מחטים, זה עובד על המרידיאנים, וזה מאזן. כמו ברפואה הסינית, שמאזנים. ברגע שאתה מאזן את המערכת, אז היא יודעת לך להתחיל להתנהל בצורה נכונה. אז אנחנו גם נעזרים בתזונה, אנחנו גם נעזרים כן. בצמחים שמותאמים אישית, אנחנו גם עושים את הדברים שקשורים להרפייה גוף נפש, ובעיקר זה, כי אנחנו צריכים לעבוד על הקטע הרגשי והנפשי.
וגם מדיטציה שהיא תמיד מומלצת.
כן.
בכל...
יש שיטות מאוד יעילות נוספות, כמו לימוד שליטה מחשבתית על תגובות פיזיות לא רצויות.
שזה מה? שזה לאמן את עצמך לא להגיב בצורה מסוימת לדברים שאתה יודע שאתה מגיב אליהם בצורה מסוימת.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי.
זה משהו מאוד חזק.
זה משהו חזק, הוא משהו שהוא גם נורא, נורא קשה לתרגל ולהטמיע אותו.
נכון. אבל אם אתה יודע שאתה בטיפול ואתה עושה את זה בצורה מודעת, אז זה פשוט קורה מעצמו. יש אנשים שמגיעים אליי מרגיז והם נוטלים תרופות. יש מצבים שאי אפשר להסיר את התרופות האלה, זה בילט אין, הם לא יכולים בלעדיהם.
אוקיי.
ואנחנו צריכים ללכת.
כי מה, כי הם כבר שנים מסתייעים בתרופות האלה, והמערכת לא תדע פשוט מה לעשות בלעדיהם?
זה לאו דווקא תרופות כאלה, שזה יכול להיות תרופות לבעיות אחרות.
אוקיי. תרופות שלא קשורות ל-IBS.
שלא קשורות ל-IBS, כן.
הבנתי, אוקיי, אוקיי.
אז יכול להיות שהתרופות האלה, התופעת לוואי שלהם, זה התרגזות של המעי. ואז אנחנו לא יכולים להפסיק עם התרופות, אבל אנחנו יכולים לנסות עם התזונה והצמחים, לעזר בהם כדי לטפל. מעל 70% מהחולים שהתלוננו על מעי רגיז, עברו איזשהו משבר ילדות. זה משהו שנחקר.
זה מה שמחזיר אותנו למטופלת שסיפרה לך על העניינים עם אחיה?
כן, כן, זה יכול להיות גירושים של ההורים, מוות של הורי או אדם קרוב, טראומות. מעבר מגורים, דרך אגב, גם נחשב כמשהו טראומטי.
מעבר מגורים, גם אם הוא חיובי מאוד.
כן, זה יכול להיות מעיר לעיר, זה יכול להיות מארץ לארץ, מבית. כן, זה נחשב למשהו טראומטי.
לא רק בקרב ילדים.
לא, זה סוג מסוים של אנשים שקשה לו עם שינויים.
אוקיי.
שינוי של מעבר מגורים זה נחשב בשבילו משהו מאוד טראומטי.
אז עוד פעם, מעבר מגורים לדוגמה משפיע בעצם על שינויים, על האופן שבו בן אדם מקבל שינויים, וזה עוד פעם לוקח אותנו לעניין של גוף נפש, כי זה משנה את רמות הסטרס בגוף, כן. ומשפיע עלינו עד כדי כך.
לגמרי, לגמרי. אוקיי. אפילו מחקרים שנעשו לצערי על בעלי חיים, הראו שמתח, בעיקר בתחילת החיים, יכול לגרום להפרעות במעיים, מהפרעות כרוניות.
זאת אומרת, עד מצב, למרות שאנחנו לא עוסקים בזה בתוכנית הזאת, אבל קרון וקוליטיס ודברים מהסוג הזה, זה לגמרי משהו שיכול להתפתח מתוך זה.
חד משמעית, כן. חד משמעית, כן.
לגמרי פקטור של מתח וסטרס.
לגמרי לחלוטין.
אוקיי.
אז בתזונה אנחנו גם נרחיק מזונות אלרגנים, אנחנו נמנע ממה שגורם לאי סבילות, כל המזונות החשודים, אנחנו נשים דגש על מזון שהוא מאוד קל לעיכול, במידה וכן הגוף מסכים לקבל את האוכל הזה, זה יכול להיות אורז, דרך אגב לבן, לא מלא. אנחנו לא רוצים עכשיו לגרות את המעי עם סיבים. בדיוק, בלי סיבים.
בלי סיבים.
אורז לבן.
תן לו את הפשוט.
כן, ירקות מבושלים, מבושלים אפילו בלי קליפה. מרקים, דברים תכונים, משהו שנותן הרגשה טובה, לא ללכת על מזונות חריפים, לא ללכת על מזונות מלוכים ושומנים מדי, לא ללכת על טיבול שהוא יותר מדי.
בוא נגיד, תחשבו, מה...
פשוט, פשוט.
לא רוצים זה, אבל מה שהייתם נותנים לסבתא שלכם נניח.
או לתינוק שנולד.
או לתינוק שנולד.
כן. שלומד לאכול עכשיו.
כן, כן. אנשים שאו מתחילים את חייהם, או כבר בשלבים מאוד מתקדמים בחייהם, ברמה כזאת שהמשותף לשניהם זה בעצם שהמערכות שלהם עדיין לא חזקות.
בדיוק.
במקרה אחד זה עדיין, במקרה אחר זה כבר לא חזקות.
בדיוק.
וצריך פשוט להיות איז, להיות עדין איתם.
לגמרי, לגמרי.
אז קודם כל תרגו, תנשמו עמוק, ואל תיקחו דברים כל כך עמוק, ללב, לבטן במקרה הזה, למעיים, ותשתחררו. אז זה עניין משולב, אינטגרטיבי, משלים, כמו שאנחנו אוהבים לומר פה, גם תזונה, גם הרגעה כללית, ובסוף יהיה בסדר. אז אם יש לכם מאיר רגיז, תרגיעו אותו קצת, ויש לכם את הכלים לעשות את זה. ואם לא זכרתם כל כך על מה דיברנו כאן, כי רצתם לשירותים כמה פעמים תוך כדי, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, www.k.org.il/podcast. תוכלו להזין שם גם לתוכנית הזאת בשלמות, וגם לשאר הפרקים שאלינו כאן בנושאים מגוונים אחרים. היה עוד נטורופתית מהמרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה. תודה רבה לך גם על הערב, גם על היום הזה.
תודה רבה.
תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה. עד אז שיהיה לכם אחלה יום ותרגישו טוב. להתראות.